נקודות. יש שתי נקודות שאני רוצה לדבר עליהן, לא הכי חשובות, אבל קצת להעיר עליהן. ואחרי זה נדבר אולי קצת על הברית עצמה, זאת לא דיברנו.
מה דיברנו על כל השרים, העלמים?
אז זהו, זה הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו, בדיוק. אז ניקח נקודות, בסדר? אנחנו בפרק תדוו, פסוק תת. כי דיברנו פעם שעבר על המבנה של הפרק, וטוב, בסדר. ואומר אליו, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת, ועין משולש ותור וגוזל. עגלה משולשת, עז משולשת, עין משולש, תור וגוזל. ויקח את כל אלה, ויבטא אותם בתווך, ויתן איש ביתרו לקראת רעהו, את הציפור לו בתר. אז דיברנו, באופן פשוט, הכי פשוט שיש, כל הסיפור של הבתרים האלה, זה סגנון של קריטת ברית, ככה כתוב ברית פעם, אנחנו פסוקים בירמיהו, גם רשי מביא את זה. שקורטים חיים בימות לשתיים ועוברים באמצע. למה? לא יודע, ככה תקבל פעם, אפשר להבין. אחרי זה, אנחנו קראתנו ברית בינינו, עושים איזה חוזה בינינו, לא יודע מה, שאתה תבנה לי איזה בניין, ואנחנו עוברים בין בתרים ביחד, כאילו, אם אתה לא תעשה מה שאמרנו, מה שהתחייבת, אנחנו נחתור אותך לשתיים כמו הבתרים. סוג של הפחדה, זה כמו שבועה כזאת. אני יכול להבין, בפשט מאוד, למה עושים את זה. עדיין, אבל צריך להבין, מה זה דווקא בעלי החיים האלה? עגלה משולשת, עז משולשת, עין משולש, תור וגוזל. עכשיו, פה, כל הפרשנים עוסקים בשאלה הזאת, וזה ממש כאילו, אתה מרגיש שכבר מדלג מעל הפשט ומתחיל להגיע עולם הדרש. כי ברור שפה זה רמז מאחורי הדברים, ברור שפה זה משמעות, שלא חלק מהסיפור הרציף. ועד כמה לרחף, עד כמה להמיס משמעויות דרשניות על הפסוק, זה באמת קשה. יותר מזה, יש לו את הסיפור של העית. קצת דיברנו עליו. וירד העית על הבגרים, וישב אותם אברהם. אברהם נאבק עם העית. למה זה חשוב? למה בכלל התורה מזכירה את זה? יש פה כמה תופעות שאתה מרגיש שכאילו יש כאן איזה משהו לא ברור. אז נגיד כמה דברים. הפירוש המקובל, קודם כל, עגלה משולשת, מה זה משולשת? איזה משולשת? עין משולש, מה זה משולש? אני חושב שרוצה להסביר, זה בן שלוש. עגלה בת שלוש, עז בת שלוש, ועין בן שלוש. אבל כן, כבר הרמב"ן אומר, זה לא יכול להיות, כי עגל בן שלוש זה כבר לא עגל, הוא כבר פר, כבר שור רציני. אז משולש הכוונה היא שלוש. שלוש עגלות, שלוש עיזים ושלושה איילים. איילים, מה? כן, בחזן כתוב, כן, עגלה טילטה, משהו בשלישי לבטן, אז כן, אבל באופן פשוט, כאן מצוות משום שלוש.
זה לא הרגש נולד השלישי.
זה מה שבחזן מפרשים בדרך כלל. אבל בוא נגיד, באופן פשוט יותר מסתבר להסביר, שהכוונה היא שלוש. שלוש מכל סוג. שלוש עגלות, שלוש עיזים, ושלושה אלים, וטוב וגוזל. טוב, אבל אוקיי, אז מה זה מסמן כל החיות האלה? אז יש פה כמה כיוונים, באמת, מתחילים מהפשט ומתחילים לטפס עד הדרש. הסבר ראשון, פה אומר רשי, מאוד מתבקש, כי אנחנו מכירים בעלי החיים האלה. עגלה, עז, איל, תור, גוזל, אנחנו מכירים אותם, זה איפה לקוח. מעולם מה? זה מעולם הקורבנות, נכון. עגלה, בדרך כלל זה לא עגל, זה פר בית בקר, אבל יש לנו עגלה, רופא, טוב. עז, כן, עז לחטאת. ואיל, ודאי קורבנות של העולה, תור, ודאי תור, אנחנו יודעים, כן, תור בן יונה, גוזל זה, לא ברור בדיוק מה זה הגוזל הזה, גוזל זה כל בן של ציפור, נקרא גוזל, שגוזל נשרים, גוזל, לא יודע מה, חסידה, אז מה זה גוזל? המילה גוזל היא מאוד נדירה בתנך, מופיעה פה, ובתורה בספר דברים מופיעה, נכון, כנשר יאיר כנו על גוזלה וירחף, פעם שמופיע גוזל, אבל אז לא ברוך גוזל של מי? תור וגוזל. זה הכוונה היא תור והגוזל שלו. זאת אומרת, תיקח תור בוגר, וגם תיקח תור גוזלי, קטן, או משהו אחר. אבל בקורבנות אין לנו גוזל כל כך. גם הגלל לא בדיוק. אבל זה קורבנות. מה שאומר, בזכות מה, כן, אברהם שואל, במה ידע כי ירשנה, בזכות הקורבנות. אז הנה של פורים איזה קורבנות, זה הסבר אחד. אבל זה מצאת תלוש, תחור, איך זה קשור לך, איפה... הם לא הכירים את הקורבנות האלה, כן? לא שהייתה איזה מזבח, ביטרו אותם לשניים. הפרשנים אומרים, כן, זה דווקא זה יפה, שאת הציפור לא בתר, זה מקפיל, כן, להלכה בלכות קורבנות. נכון? כי את כל הבעלי החיים, כל הבהמות, חותכים. אבל את הציפור לא יבדיל, ושכסה בכנפיו לא יבדיל, לא מבדילים, לא, לא חותכים אותו לשתיים ציפור, קורבן עוף. אז זה מתאים כל ה... זה שהוא לא בטר את העוף, אבל עדיין זה קצת רחוק מהעולם של הקורבנות, זה גם לא כל כך קשור אלינו. עכשיו קורבנות, זה קשור לסיפור.
קורבנות,
זה גם לא... כן, לא קרבנו את זה, לא בנינו מזבח, כן? אז זה קצת תלוש. כיוון אחר, יש פה רמז. יש פה רמז לעתיד. ופה יש שני כיוונים בפרשנים, יש לה עוד, אבל נגיד את הכיוון המרכזיים. כיוון אחד זה דרשה על האומות, ככה כבר רש"י מביא. וגם במראה אפילו הרוב הראשונים ככה מסבירים. כי הרי עוד שנייה נכרות פה את ברית בין המתרים. שם נשמע שידוע ידע כי גרי זרעך וארץ לא להם, ועבדו מנו אותם 400 שנה. אז כנראה שהמתרים מציינים את המצב הקשה הזה. שם ישראל מבוטר לשניים, ועבדו מנו אותם 400 שנה. אז למה דווקא... שלושה סוגי בעלי חיים, עגלה, עז ועין, למה את הטוב ואת הגוזל לא בתר. אז פה אני יכול להגיד המון כיוונים, והפרשנים מבינים הרבה, הרבה אפשרויות, שהכל זה באמת אין לנו דרך להוכיח או להפריך, כי אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. יש מי שאומר שהשלושה האלה מייצדים כנגד, כנגד המנהיגים. כן, הברבנאל ככה מסביר. עגלה, עז ועין זה אברהם, יצחק ויעקב, וטוב וגוזל זה משה ואהרון. משה ואהרון, משה ויהושע, לא זוכר. או לא, עגלה, עז ועיל, זה אהרון, משה ומרים. כמה מנהיגים. אבל זה לא כך נעים לחתוך את המנהיגים.
הוא אהב
מנהיגים. כן, אתה לא בא עם מנהיגים. אבל אני צריך לחתוך את אברהם יצחק ויעקב, זה לא כך נעים. הוא מסביר, כאילו, לא, לבטר כמה כאלה שימותו מה בטבעי. טוב, לא יודע, יש לו את זה. זה יותר מסתבר, שכבר יותר מתקשר לפסוקים פה, זה בקשר לגלל... אז אתה תגיד, אז זה סמל לזה שעם ישראל יסבול הרבה. ואז למה שלושה בעלי חיים, ארבעה, זה רמז לגלויות. חז"ל דורשים, נכון? שלושה בעלי חיים, כנגד שלושה גלויות, שלוש גלויות, לא רק מצרים. יש פה רמז עוד לדורות עתידים, שעם ישראל יסבול בגלות בבל, וגבול גלות פרס, וגלות רומא. יש פה רמזים לגלויות הבאות. יש משהו מתמקד יותר בגלות שלנו. וכאילו מתחיל מהדרשות הכי גבוהות והכי רחוקות, ונסה ככה יותר להגיע לפשט. הדרש הכי קרוב לפשט זה להגיד שזה קשור ממש לגלות מצרים. כי איזה קשור לגלות מצרים? למה שלושה סוגים של בעלי חיים? כי דור רבי ישובו הנה. ואז הבעלי חיים מייצגים את עם ישראל. דור ראשון זה העגלה, תהיה מבוטרת. דור שני, עז, גם תהיה מבוטרת. דור שלישי, העיל, גם מבוטר. ודור הביא ישבו הנה, זה הטוב והגוזל, שתמו לו בתם. אז זה כבר אותם מסתדר. ואז הם מסבירים, מה זה העית? העית זה המצרים, שניסו לשבר את עם ישראל. בדרשה הקודמת, העית היה כל אומות העולם. כן, כל ארבע המלכויות ששבדו את ישראל. רמז לכל ההצהרות שנסבול אי שם בהיסטוריה. אם אני כן מתמקד לברית שלנו, ברית המתרים, שקשורה לגלות מצרים, אז נמשיל את כל הסיפור, את כל המחזה הזה, לגלות מצרים. ארבע הבהמות, או שלושה וציפור, שזה כנגד ארבעה דורות, והעי זה המצרים שמנסים להציק לנו ולכור אותנו. יפה, זה כבר תרד מתקרב לפשט. אני רציתי להגיד משהו אחר, קצת דיברנו את זה, אני לא זוכר, נראה שהזכרתי את זה פעם שעברה, אני לא זוכר, וזה יותר קשור למהלך של הפרק. כי, כן, דיברנו, הזכרנו, אני חושב. כי כל הסיפור של הבתרים והעי קרה לפני הברית עצמה. ואני רוצה מאוד להדגיש את השיהוי זמן שיש כאן. כן, בדיוק. בעקבות שאנחנו קוראים את הפרק ככה, אנחנו חושבים שיהיה פה שיהוי זמן. זאת אומרת, אברהם הכין את הבתרים, השאל שאלות השם, חיברנו את השאלות, שני הטורים, בסדר, דיברנו על זה, שואלת השם הרבה שאלות. הוא אומר, מה תיתן לי ואני הולך הרי? הוא אומר, אם לא תתת זר, הבני ביתי יורש אותי. ומה ידע כי ירשנה? המון שאלות שאלת את השם. השם מבטיח לו את הארץ, את העם, אבל שום דבר לא מתממש. השם אומר לו, בוא תכרות בית המתרים. והוא מכין את הבתרים. ואז מה קורה? כלום. איך שהוא מכין את הבתרים, מה אמור לקרות? שיבוא תנור אשן ולפיד אש, ויעבור בין הגזרים האלה. בין הבתרים האלה. וככה אמור להיות. אז הוא מכין את הבתרים, נחכה, כלום לא קורה. הוא מחכה, כלום לא קורה. נכון? מתי מה קורה? שיש פגרים מונחים הרבה מאוד זמן, מתחילים להגיע כל העיתים, כל הציפורות, הציפורים הדורסות. נשים לצרוף את הדגך על הפגרים, ואברהם נאבק איתם, והיר דעת על הפגרים וישאו אותם אברהם. כמה זמן? יום שלם. עד שנייה חושך. ויש שמש לבוא, ותרדמה נפלה על אברהם. ואחרי התרדמה, השם מתגלה אליו. הוא אומר לו, ידוע, תדע, כי יהיה איזה חם ואוסלם. אז אני רוצה להגיד, לטעון, השערה, אולי, שהסיפור של העית והפגרים, זה לא מה שיהיה בעתיד על מצרים, אלא זה בעצם מענה לשאלה ששאל אברהם. אברהם שואל שאלה, במה ידע קיר השינה? אין כלום עכשיו, ואני לא חרירי, במשך ביתי יורש אותי, הבטחות גדולות, עם, ארץ, הכל מובטח, אבל אין כלום במימוש, אין כלום. נכון? ועכשיו אומרים, אוקיי, בואו נכנות את זה ברית. קוטים ברית, אבל כך הרבה מאוד זמן עד שהברית התממשת. לא שעה ולא שעתיים, כמה שעות טובות. בינתיים מגיע גם עית, מתחיל להיאבק עם העית. רק אחרי מאבק ארוך עם העית, שנהיה כבר חושך. וממש אתה אומר, נכנס לתוך תחושה מאוד לא נעימה, ותרדמה נפלה על אברהם, והוא מוטש לגמרי, אז פתאום מגיע את לפיד אש. ולמחרות, ידוע, אתה יודע, כי גר איזה הרחב, הם מבינו אותו 400 שנה. זה לא עכשיו, נכון. כמו שהברית התעכבה עכשיו, הרבה מאוד זמן, עד הלילה. וגם העית באה והגיעה, והפריעה להכל. זה בדיוק כמו שחיקות. אתה חושב שתקבל תשובה עכשיו, תקבל את ההבטחה שתתממש עכשיו, לא תתממש עכשיו. כל זה אני אומר בהקשר של הבאת המלאכים. בעקבות הניצחון הגדול, אברהם חשב שהנה, כבר עכשיו מגשימים את החזון הגדול, פתאום נדבר צריך לחכות, ולחכות, ולחכות, ולא סתם לחכות, אלא להסתבך גם עם עית באמצע. כן, אז זה מה שיש לנו עכשיו. יהיה הברית בסוף. ואחרי כן יצאו מחוש גדול, ותחזור ותקבל את הארץ. במקום כל תצטרך לחכות הרבה. כמו שאברהם חיכה, ככה גם עם ישראל חכה 400 שנה. כמו שהוא נמחה עם העית, ככה הוא צריך גם לחכות עד שיעבוד במצרים. חיברנו את זה גם לכוכבים. זאת אומרת, רק אחרי כל המאבק הגדול והמתנה הגדולה, פתאום רואה כוכבים בשמיים. נכון? כלומר, מתי תראה את הכוכבים? בסוף. כן? כלומר, ביום הוא לא ראה. ואנוכי הולך הרי, אומר לו השם, חכה, תראה. יורד היום ויורד היום, פתאום מגיע אליי, ומה זה הכוכבים? תראה את הכוכבים, זה יהיה זריך. כלומר, רק אחר כך, בסוף, אחרי המתנה ארוכה מאוד. עכשיו רוצה להגיד את ההשערה הכי מופרכת שלי, אבל ממש הזויה. כן. אני רוצה שחבר בין העית כבין הכוכבים. אברהם נלחם בעית. אמרנו, זה לא עית אחד, זה כנראה להקת עיתים. נכון, המון ציפורים. מה? לא, לא חייבים, לא חייבים. אני זורק השערה, אתם יכולים להגיד שאני אזוי לחלוטין. לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, מה יכול להיות, מה אכפת לנו? כן, אברהם נאבק בעית, נכון? כל השמיים מלאים עיתים. המון ציפורים, הוא נאבק איתו, פתאום הוא מגיע לבקעת, הוא רץ. ומה שהוא רואה, זה רק דבר אחד, פגרים ועית. נכון? ורק איך שהוא מצליח להבריח את כל העיתים, וכל העיתים מתפרסים, מה הוא רואה? כוכבים. כלומר, העיתים הסתירו לו את הכוכבים. עכשיו, אחרי שנלחם, מצליח להבריח את העיתים, הוא רואה את הכוכבים. אתה תראה את הכוכבים אחרי שתלחם עם העיתים. רק אחרי שעבדו מילאו אותם 400 שנה, מה? כן, אחרי שעבדו מילאו אותם 400 שנה, אחרי כן יצאו בחוש גדול. ודור רבי ישוב מוענה. טוב, אני רוצה להגיד במשפט, אני לא יכול לקבל את זה, סתם. אבל לא כך הזוי. אולי.
לא כך הזוי בכלל.
טוב. כן.
כל הבטחה הזאת התקיימה חוץ מהכוכבים בכחול השנה.
למה? עם ישראל כבר במצרים, נכון? הנה עם ישראל רב עצום ממנו. התרבו בצורה אדירה. 660 ריבו גברים, זה עם עצום. עם עצום. לא?
לעומת העמים שהיו אז.
אני לא יודע, זה בהשפעה לעמים אחרים. אברהם עכשיו בלי כלום. הוא אומר, תן לי משפחה, תן לי בן. עכשיו הוא אומר, יהיה לך עם גדול. אבל לא כבר להגיד עם גדול, העם הכי גדול בעולם יותר מאשר הסינים. כבר להגיד עם גדול, ונצר עם גדול. זה אם יש את ההפכה. ויש לך לגול גדול. זה לא שצריך פה להשוות לעם אחר. עצם זה שיש פה עם, זה כבר המימוש של ההבטחה. טוב, אז זה נקודה אחת לגבי העיתים. אני רוצה לגבי עוד נקודה אחת לגבי 400 שנה, שאלה ידועה, מפורסמת, אי אפשר להתעלם, אני חייב להתעסק בה. כן, ידוע, תדע, כי יהיה זרחה בארץ לא להם, עבדו וידעו אותם 400 שנה. אז בואו נעשה סקירה, אמירה, אתם מכירים את זה, רק קצת נזכר בזה. יש לנו בעיה קשה עם המספר 400 שנה. למה? כי לא יכול להיות שעם ישראל היה 400 שנה במצרים. למה? לפעמים שהוא...
המודרות של
ה... כן, אז הבעיה העיקרית זה פרשת ועירה. אני אפתח שנייה אחת רק בשביל להתרשם מזה. אני אעשה את זה מהר כי אתם מכירים את הכל. במקרה יש לנו פה שושלת של בני לוי, פרשת ועירה, פרק ו', ויש לנו אפילו תאריך גילאים. נכון? ויש לנו פה ארבעה דורות, אני אגיד את זה בעל פה בלי לקרוא, אתם יודעים מה? יש לנו לוי, קהת, אמרם, משה. לוי חי 37 ומעט שנה, 137. קהת חי 133. ומשה היה בן 80 כשהוא יוצא ממצרים. עכשיו גם נניח שלוי, הרי לוי וקהת היו יוצאים ממצרים, ירדו למצרים. קהת היה ברשימה בפרשת ויגש, שירד למצרים. אז נניח שקהת הוליד את אמרם ביומו האחרון, עכשיו ב-133. ואמרם הוליד את משה ביום האחרון שלו. אמרם היה בן 137. כן? נניח שקהת ירד בתור תינוק בן יומו למצרים. בסדר? והוא הוליד את אמרם ביום האחרון שלו, בגיל 133. אמרם הוליד את משה ביום האחרון שלו, 137. הגענו ל-260, 270. נכון? ומשה יצא מצא בן 80. גם נדחה, גם נמשוך כמה שיותר את השושלת הזאת, הגענו ל-270 ועוד 80, 350. נכון? לא אמרנו את שנה. וקאט לא ירד בין יומו, והוא לא הוליד את אמרם ביומו האחרון, ואמרם לא הוליד את משה ביומו האחרון. אז הרבה ימים מתכווצים באמצע. איך הגעת ל-400? קושיה חזקה. יש עוד קושיה, שגם 400 זה לא נכון, כי בסוף בו, כשיוצאים מצרים, יש לנו יותר מדויק. אנחנו כבר ביציאת מצרים עצמה. פרק י"ב, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. 430. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום זה יצאו כל צבאות השם בארץ מצרים. 430. טוב, אז זה קל להסביר, ש-430 ו-400 זה אותו דבר. כשהוא אומר לאברהם, ידוע, אתה יודע, כי גר איזה ערכה, ועבדו מנות 400 שנה, הוא לא תקבל בדיוק 400, אז פוסטי המילה. 430 זה גם 400. כלומר, הסתירה בין שני הפסוקים האלה, קל ליישב בקלות, לא צריך להתאמיץ. ועדיין, הסתירה בין 430 או 400 לבין 200 ומשהו, במקרה טוב, זה סתירה גדולה. אז כולנו מכירים את רשי, שכולנו מסתמכים על רשי הזה, ש-400 שנה מתחילים לא מגלות מצרים, למרות שכתוב ידוע, אתה יודע, כי ירז רחב אצלו עליהם, ועבדו מנות 400 שנה, אז כמה זאת אני צריך להגיד? קודם כל, שעבדו ועינו אותם 400 שנה, כן, כתוב, ידעו אתה כי גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אפשר להבין את הפשט, ש-400 שנה מתייחס לעינוי, אפילו לישיבה במצרים. נכון שהיינו במצרים 500 שנה, כשיעקב יורד ויוסף, נכון? כתוב, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, על העינוי 400, והישיבה במצרים בעצמה תוסיף עוד 100, אז לפחות 500 שנה. בכלל הסתבכנו. אבל זה אומר הרמב"ן, וגם זה קל לקבל, שכי גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדו מנו אותם, 400 שנה חוזר להתחלה. כאילו כתוב, ידוע תדע כי 400 שנה גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדו מנו אותם. כאילו עכשיו 400 שנה מתייחס רק לסוף, מתייחס לכל הפסוק. והרמב"ן מביא זה 10 דוגמאות כאלה בתנ"ך, מאוד מאוד משכנעות, שהתורה כאילו משנה את המיקום בפסוק הוא לא קריטי. ויש דברים שמובקים, כן, כי כל האוכל מחמצת לחטא הנפש האם מיום הראשון עד יום השביעי. כל כך כמו פסח. מה, לחטא שבעה ימים? זה נחמד, אחרי זה חוזרת. לא, כל אוכל מחמצת, ביום הראשון עד יום השביעי, ולחטא. עושה את הפסוקים, לא תמיד מדויק, זה גם קל לקבל. אז הרווחנו, זה לא רק העינוי 400 שנה, כל ישיבת בני ישראל. כי ידעות אלה, כי גר זה אחר בארץ לעולם, ועבדו מנותם, כל זה 400. בסדר, אז כל זה 400, אבל עדיין. כן, לא, אומר, כל ישיבת מצרים הייתה 400, מרגע שירדו עד שיצאו.
אבל מה הפסוק אומר? הוא מוסיף גם את ויעמדו בעינו אותם. נכון, אבל... זה חייב להיות חלק מ-400.
כן, כן, זה חלק, אבל...
אבל באמת, תקופת יוסף ויעקב,
כן.
לא עינו אותם במצרים.
נכון, לכן מה אומר הרמב"ן? שאתה 400 שנה, אל תייחס את זה רק למילים שלפניה, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז קח את 400 גם אחורה. כי גר זכה בארץ לא להם, עבדו ועינו אותם, כל זה 400 שנה. בסדר? בסדר. עדיין זה לא פותר את הבעיה, כי אנחנו עושים חושב של 200, לא 400. אז כאן אומר רשי, וכבר חזר אומרים, ורשי מחזק את זה, שגרי זכה בארץ לא להם, זה לא ממצרים, אלא מארץ לא להם. מהרגע שאדם, שעם ישראל לא יגור בארצו. מתי זה? אתה צריך שוב, לדביק למה רשי מגיע לזה שמלידת יצחק. מלידת יצחק, עם ישראל לא גר בארצו. זה נכון, יצחק לא היה, הוא היה יותר נבד, זרקו אותו במגרם, מקום ממקום. אברהם היה גבר תושב הנוכים אחים, היה לו איזה מעמד. יצחק היה אדם פחות מוערך, פחות אהבו אותו, והוא היה גר. אז גר בארץ לא להם, מתחילים מיצחק. אז ככה 60 שנה של יצחק, עד שהוא הולדת יעקב, ועוד 130 שנה עד שיעקב יורד למצרים. נכון, הוא אומר לפרעה שהוא בן 130, הגעתי כבר ל-190, כן, 190. נכון? עכשיו אתה יכול להוסיף עוד 210, זה הגיע ל-400. מצוין. כך גם לרדו ל-210. ומה זה 430? הגענו ל-400 מדויק, הגעת ל-430. אז זה מרשי, אומרים פרשנים, זה עוד 30 שנה אחורה. זה 430 לא מיולדת יצחק, אלא 30 שנה קודם. כל כך לקחת את זה קדימה, תקחת את זה אחורה. ואז לאן נגיע? פה אנחנו מתחילים כבר להסתבך. למה? כי אם אנחנו מתחילים מלידת יצחק, 400 שנה מלידת יצחק עד יציאת מצרים, זה מסתדר טוב. איפה עוד 30 שנה? אתה צריך להגיד ככה, ש30 שנה לפני לידת יצחק, מה קרה? אברהם היה לידת יצחק בגיל 100. תיקח 30 שנה אחורה, הוא בגיל 70. מה הבעיה עם זה? שאברהם מגיע לארץ כנען בגיל 75. כלומר, אתה צריך להגיד שברית בין המצרים קדמה לפרשת לך לך. זה עברה בין 70, איך מתחיל לך לך? נכון? ועברה בין 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. בין 75. הוא היה בין 70, כשהשם אמר לו, ברית בין המצרים. עכשיו מתחיל פה בלגן שלהם בכל הפרשנים, כן, אברהם עלה לארץ פעם אחת, קיבל ברית במטרים, חזרה לחרן, חיכה 5 שנים, ואז הוא קיבל את הציבור לעלות חזרה לארץ, אז הוא הגיע לארץ. בפרק תזוו, כולו, בעצם צריך למשוך אותו לפני תחילת לך לך, לפני בבית, כי כל המחזה שם היה לפני. בקיצור, אנחנו מתחילים להסתבך, מתחילים להסתבך. הרבה יותר פשוט לקבל את ההסבר הלא מדייק. זאת אומרת, כשאמרו לך 400 שנה, זה לא בדיוק, זה 430. תתחיל מלידת יצחק, ותוסיף עוד 30 שנה, איפשהו באמצע. בסדר, ואז לך 430. וכשהשם אמר לי, אברהם, 400, התחילה לנו 430. זה אף אחד לא אומר, אבל זה נראה יותר פשוט להסביר ככה. בקיצור, אבל זה, אין פה פתרון חלק. אין פתרון חלק, בגלל הבעיה של 30 שנה האלה. ובעיקר הבעיה, כי אפשר קצת לשחק עם מספרים, אבל עם מילים קשה מאוד לשחק. והפסוק בפרשת בור הוא מאוד מאוד ברור. אי אפשר לכמעט קשה מאוד לשמר אותו. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. לא יצחק ולא גרר ולא יעקב. והיא מקש 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו את מצוות השם מארץ מצרים. לקחת את הפסוק הזה ולשנות אותו זה מאוד קשה. אז אתם מספרים שכבר עשו את זה פעם אחת. נכון, שתלמי המלך ביקש מחמי ישראל לתרגם את התנך, אז כולם הוסיפו לו שתי מילים פה. באים, מושב בני ישראל אשר ישבו מצרים ושאר הארצות. 30 שנה, 400 שנה. הם הוסיפו לו ככה. כי אמרו, מה, עשי חישוב, וגילה שאנחנו פה משהו לא מסתדר עם הכרונולוגיה. אז הוסיפו לו שתי מילים. וזה בעצם הודעה של חז"ל, שמשהו לא מתיישב עם הפירוש הזה. שמשהו לא מתיישב עם הפירוש. אם צריך להוסיף שתי מילים, אז לא באמת כתוב כאן, מושב בני ישראל אשר ישבו מצרים ובשאר הארצות. פשט הפסוק, מצרים. כלומר, ירדו למצרים, היו שם 400 שנה. מסתבכים. אז צריך קצת להקים את הפסוק, אנחנו מסתבכים מאוד מאוד עם ברית בין הבתרים, סדר הסיפורים, מאוד לא מסתבכים. אני חייב להגיד, הלוח שלנו היום בנוי על רשי הזה. היום שנה תשפ"ו, היא בעקבות רשי הזה כאן. נכון? השאלה היא, אפשר להציע פתרון אחר. ואני רוצה להציע פה הצעה. כן, אני אציע פה הצעה שבראש אני אומר שהיא לא נכונה. כי אם היא נכונה, אז יש לי בעיה עם הכתובה שלי. כתבתי, שתכתנתי, לא זוכר, תף שין משהו, והיא לא נכון. צריך לטוב, תף תף קוף משהו. לפי התחילה שאני רוצה להציע עכשיו, לכן היא לא נכונה. אבל בוא נציע אותה. בוא נסביר לשורש, ואיפה סיפור הבלגן? מי עשה את הבלגן? הדורות של ועירה. אז בואו נראה איך את הפרשה שלו. בסדר? הדורות של ועירה עשה לנו בלגן. הדורות של הלווים. אה, איפה לכתוב את זה?
ולא יגעו אותם, ואז
במקומות שמה שיגעו
אותם.
אז עוד יותר אתה מרחיב את הפער.
אני אומר, היו במצרים ויגעו אותם
430.
אה, 30 שנה זה היה יעקב ויוסף.
אתה רוצה להזמין את 430. זה לא יפה, יש איתה קצת בעיה, כי כתוב שגם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. כלומר, שנות נחת ושלווה במצרים היו לפחות 50-60. ככה מסתבר. יש לנו לוי, יש לנו קהת, יש לנו אמרם, ויש לנו משה. אז אנחנו יודעים שקהת נפטר בין 133. אמרם, 137, משה יוצא ממצרים בין 80. תחבר את זה, זה לא יגיע ל-400 כמה שנעשה למתוח את זה. בלי להבליע שנים אחת של השני. אבל בוא נציע הצעה מאוד פשוטה. לא, לא, כתוב, זה לא אפשר להגיד. 30 שנים שנה ואחרי זה עוד 40 שנה, והוא נמצא ב-120. מה? מה אתה מתפלא? בתושל החי, כמה, 900? בשנים האלה זה היה רגיל. אברהם חי 170 ומשהו, 175. נכון?
לא, אבל
איך
זה
נכנס,
כאילו,
כאילו,
לא היה
תרופות,
לא היה מחלות.
השנים הלכו והתקצרו. נכון? נוסח החי הוא 900, אחרי זה 800, אחרי זה 100. כן. אדם שנפטר ב-150 אמרו, מסכן צעיר. נכון? בגלל שהיא לא היה הגיעה. טוב, לספורנו יש... ספורנו שזה במפלא, דיברנו על זה בטח מפרשת נוח, שמסביר את המבול, אומר שפעם כדור הארץ לא הסתובב עם ה-12.3 מעלות שלו, ולככה. ועד בעצם מזג האוויר היה קבוע כל השנה. טוען, אני חושב שספורנו כותב מפורש, שהסיבה שאדם, שאנשים מתים, זה בגלל בלי טבעי. עכשיו, מי עושה את הבלי הזה? השינויים. יש חורף וקיץ, חורף וקיץ, הגוף לכל פעם צריך לשתנות. אם יש מזג אוויר קבוע, אז כל השנה זאת השנה. אין שינויים, מזג אוויר, זה דיים חי, לא עוד שנים. ואחרי המבול, השנים מתחילים להתקצר. כן, זה הסביר נפלא. ספרנו רשבם. אני חושב כבר, אני לא זוכר. טוב, בוא נציע הצעה מאוד פשוטה. יש פה ארבעה דורות, לוי, קהת, אמרם ומשה. אנחנו מכירים תופעה כל כך ברורה בתנ"ך, שכשהתורה סופרת שושלות, לא בטוח שכל אחד הוא הבן של השני. אולי באמצע יש עוד דורות. זאת אומרת, לא בטוח שהאישה זו, כמו שאני אדייק יותר, שקהת הוא הבן של לוי. כשאומר קהת בן לוי, הכוונה היא קהת מהמשפחה של לוי, כי סבא של סבא שלו היה לוי. זה מופיע בתנ"ך המון. נכון? שאנחנו מקצרים שושנות. לא, בן זה לא דווקא בן ביולוגי, שהוא הוליד אותו. כן, קהת בן לוי, זה יכול להיות קהת שייך למשפחת לוי. ואלך יש בית לוי, ויקח את בת לוי. נכון? בית לוי. אז גם בן לוי זה בית לוי. הכוונה שייך למשפחה, שאבי המשפחה, ראש המשפחה היה לוי. אבל למעט יש פה עוד 10 דורות. בסדר? אם נצליח למתוח את השושלת הזאת, נפתרה כל הבעיה. אם נצליח להוסיף פה באמצע עוד דמויות, נפתרה הבעיה. כן, אנחנו יכולים לשלוח את זה 400 שנה, ואז באמת ישיבת מצרים את 400 שנה, כפשוטו, נכון? אז כלומר, אני רוצה לשכנע אתכם שצריך להוסיף עוד דורות. בסדר? בואו נעשה את המסע בספר דברי הימים. מה? רגע, 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 חכה, אני עוד לא פתרתי את הבעיה, אני רק רוצה כמובן לראות את הכיוון. תראו, נעשה את זה מהר. יש לנו המון שושלות בדברי הימים, ושושלת אחת מאוד מעניינת, למשל, זה שושלת של יהושע. יהושע זה פרק... איפה מופיע יהושע בדברי הימים? איפה יהושע מופיע לנו פה? רגע, נמצא אותו. הנה מנשה. הנה יששכר. איפה נראה פה מפרים? רגע, רגע, רגע. עכשיו בדיוק זה נעלם לי. מצאתם אותו? את שושלת בני אפרים, לא יודע למה הוא נעלם שלו. אני מצאתי, 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 מצאתי. פרק ז', פרק ז', פסוק כ'. ובני אפרים שותה לך, וברד בנו ותחת בנו, ונעדה בנו ותחת בנו, וזבד בנו ושותה לך בנו, ועזר ואלעד, והרגום אנשי גת הנולדים בארץ כי ידעו לקחת את בקניהם, והתעבל אפרים אביהם רבים ועבור אחד לנחמו. לבוא לשתו, ותה ותלת בן, ויקרא שמו בריאה, כי בריאה הייתה בביתו, וביתו שערה, ותמין את בית חרון התחתון ואת העליון ותאוזן שערה, ורפח בנו, ורשף ותלח בנו, ותחם בנו, לעדן בנו, עמיהוד בנו, אלישמע בנו, נון בנו, יהושע בנו. הגענו ליהושע. עכשיו לספור אחורה, כמה דורות מיהושע עד אפרים. כן, אפרים התאבל אביהם מרבים, ואז נולד לו בריאה. נכון? פסוק הבית. יבוא לשתו ותאה ותאה לבן ויקרא שמו בריאה. לבריאה הייתה בת שקראו לה שערה, ביתו שערה. בסדר? בוא נניח כפי שרפח הוא גם בן של בריאה. שני אחים, שערה ורפח. בינתיים, בריאה, תסתרו, אפרים, בריאה, רפח, רשף ותלח בנו, עוד עברנו דור, תחן בנו, לא ברור אם תחן הוא בן של רשף או של תלח, לא ברור. לעדן בנו, עמיהוד בנו, אלישמע בנו, נון בנו, יהושע בנו. עשר דורות, מאפרים עד יהושע. זה אותו דבר, נכון? אפרים זה לוי, אותה משפחה, ויהושע ומשה ביחד. זה יהושע צעיר נניח בדור אחד ממשה. יש פה עשרה דורות, לא ארבעה. נכון? אז זה כבר מראה שאפשר להרחיב יותר את הרשימה הזאת. אני רוצה עוד דוגמה אחת שתעזור לנו דווקא, שזה ביחס ללוויים. ביחס ללוויים יש פה תופעה מאוד מעניינת. הלוויים מופיע... רגע, אני לא רוצה סתם שנייה אחת, בפרק ו'. בסדר? הלוויים, אני לוקח את רק דוגמה, כי אני רוצה להביא לכם משהו בזה נקודה אחת קטנה, אבל יש שם של הלוויים, מי לוי? ועד שמואל, שמואל זה יותר, כן? של הכרונולוגיה, בסדר? זה בני יעקב, 12 שבטים, בסדר? פה יש לנו יציאת מצרים, תוסיפו עוד 40 שנה במדבר, כאן זה יהושע מכנס לארץ, כאן זה כל תקופת השופטים, בסוף תקופת השופטים יש לנו את שמואל, נכון? מפה. אז מכאן עד כאן, כמה עוברים? אנחנו מדברים על התקופה הזאת, זה מה שמעניין אותנו. מבני יעקב ועד יציאת מצרים. אבל בואו נגיד את הרשימה רגע אחת של בני לוי, מכאן ועד כאן, עד שמואל. כמה יש שם? בסדר? זה לא אלמנות, זה לא... טוב, נשאר בוא נקרא. בני לוי, גרשון קהת ומררי. ויש בו בני גרשום, לבני ושימי. ובני קהת, אמרם ויצר וחברון ועוזיה. בני מררי, מחלים מושי ולמשורת הלוי לאבותיהם. לגרשון יש פרק לבני, בנו, יחתנו, זימה בנו, יואחנו, עדו בנו, זרח בנו, יעטרי בנו. בני קהת, אתם יודעים מה? תטוש לי אחת עם בני קהת, נקפוץ רגע אחד לבני קהת שמופיעים במרשימה אחרת, בהמשך פרק ו', לפרק ז', סליחה. פרק ז' מופיע שוב קהת, אני רוצה שנייה אחת, תחזיקו את פרק ו' פתוח, נקפוץ רגע אחד לרשימה נוספת שמופיעים שוב בני לוי, ממש במקרה מופיעה אותה רשימה, אבל רגע אחד איפה זה? אני אסתדר קצת נגלגן אתכם, אני מקווה שאתם לא, שאתם מסתדרים. איפה עוד מופיע בני קהת? רק רגע. אני נכן, סליחה, אני מקווה פסוקים אחר כך, סליחה. בפסוק י' ח'. בסדר? אני קצת מבלבל אתכם, אני מקווה שנסתדר בסוף. אלה העומדים ובניהם, בבני הקהתי, הימן המשורר, בן יואל בן שמואל. בסדר, זה הימן, אחד המשורר שראו בית המקדש, הוא היה הבן של יואל, הבן של שמואל. מי זה שמואל? שמואל הנביא. יש פה שכמה שושלת של שמואל. שמואל בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל, בן תוח, בן צוף, בן אלקנה, בן מחת, בן עמסאי, בן אלקנה, בן יואל, בן עזריה, בן צפניה, בן תחת, בן נסיר, בן יסף, בן כוח, בן יצהר, בן קהל, בן לוי, בן ישראל. בסדר? שואת ארוכה, זה כמה יש פה? 15 דורות? משהו כזה, נכון? משמואל ועד לוי בן ישראל. בסדר? לא צריך לקרוא על פה את כל השושלת. עכשיו, מסתכל על האחרונים, תראו, אני ארשום את זה מול העיניים, כן רוצה להרוויח פה משהו. שמואל הוא בן של אלקנה, הוא בן של, תעזרו לי איפה זה, ירוחם, אליאל, אליאל עם א', סליחה, אליאל, תוח, אצלנו כתוב בספר ששמואל תוחו, אבל בסדר, תוח, צוף, אלקנה, וכולי וכולי וכולי, בואו נגיע קצת למעלה, נתחיל מ... בן אסיר, דייקתי פה קצת, כן? אסיר, מעל אסיר יש לנו את אבי אסף, אבי אסף, אחרי זה? קורח, יצהר, קהת, בלוי, ואין לי מקום אליו. בסדר? עכשיו, נחזור לרשימה הראשונה. פרק ו' בתחילת פסוק ז', בני קהת, אמינדב בנו, קהת, כן, סליחה, קהת, אמינדב בנו, קורח בנו, אתם יודעים? בסדר? קורח בנו, אסיר בנו, תעזרו לי, אלקנה? איבדתם אותי.
אלקנה,
אבי אסף? אסיר? אוריאל, וכו' וכו' וכו'. אוקיי, שמואל. בסדר? יש פה שתי תופעות מאוד מעניינות שאני רוצה להרוויח אותן. בסדר? תשימו לב שנעלמו פה שני דורות. נכון? הם נכנסים פה. לא אותם את כל השושלת, אבל אם היינו רשם את כולה זה היה יותר ברור. נעלמו פה שני דורות. אבי אסף הוא לא היה בן של קורח. אבי אסף לא היה בן של קורח. הוא היה בן של אלקנה של אסיר של קורח. אבל אתה רואה שבאותו פרק התנ"ך מרשה לעצמו לקצר, וסף הוא בן קורח. הוא נין של קורח, אבל בגלל כך שתורה לא קרה כלום. נכון? אז אפשר להוסיף תורות. עשיתי את כל המהלך הארוך לנלוי בשביל להראות שאפשר להוסיף תורות. אני רוצה להביא עוד שנייה משהו אחד, אבל לפני כן. אוקיי, אז יש לנו 10 דורות של יהושע כאן, עוד יותר מ-15 דורות עד שמואל, אולי זה 20 דורות עד שמואל. כלומר, מותר להוסיף פה עוד דורות. עכשיו, שאלה גדולה תהיה, איפה להוסיף? אתם איתי עדיין? זורמים איתי? בוא נראה. האם פה אני יכול להוסיף דורות? נגיד שקהת הוא לא היה בן של לוי. שהיה נכד, נין שלו. זה קשה להגיד. למה? כי כתוב, ויגש בדיוק את הבנים ואת הנכדים, מי שירד למצרים, וקהת, גרשון קהת ומהרי, יורדים בני לוי. זה יותר מדי ניכר שהם בנים. אמר משה, אפשר להוסיף? כתוב, מלך איש מבית לוי וכך בת לוי, ואתה עכשיו אתה ילד בן. זה יותר מדי צמוד, כן, אמרן ומשה להוסיף. אבל אולי כאן. אולי אמרן אולי היה בן של קהת, אולי היה בן של בן של בן. שמה? לא, בסדר, זה נדודים. נכון, לקהת הוא כמה בנים. אמרם ויצהר וחברון עוזיאל. אבל אפשר להגיד שכולם הם משושלת קהת. ופה אני יכול להרחיב את השושלת, להוסיף פה כמה עונות שצריך, 2, 3, 4, 5, כמה שאתה רוצה. ופתחתי את הבעיה, נכון? זהו, מה אפשר להגיד שבאמת משפחת לוי זה לא 4 דורות, זה 5, 6, 10 דורות כמה שאתה רוצה. ו-400 שנה זה בכפשוטו, 400 שנה, למשה בני ישראל בן ישראל זה 430 כפשוטו, נצטרך כל הבעיה. יש לי אפילו הוכחה לזה. לא הוכחה, אבל אם נקבל את זה, אני אפילו יכול להסביר איזה משהו. אני יכול לדעת שם של מישהו פה באמצע, בין קהת לאמרן. איפה? בוא נחזור חזרה לשושלת הזאת, שזה כתבתי אותך. נכון? יש לנו פה את אסיר ויסף וכוח ויצר וקהת, והוכחנו שבין כוח ויסף יש שתי דורות. האם יצר היה בן של קהת? לא בהכרח, נכון? אבל תשימו למה כתוב השאלת השנייה. אלקנה אסיר, קורח עמינדב בקיאת. איזה עמינדב? מה עמינדב? אומרים כל הפרשנים, צריך לומר שעמינדב שווה יצהר. יצהר הוא שני שמות. יצהר ועמינדב. זה קורה, בגלל זה מצוי שיש שמות שמתחפים, זה בסדר גמור. אבל אולי, מצד משהו אחר, אולי נגיד ככה, יש קיאת, יש יצהר, נכון? ואחרי זה קורח וכל השושלת שלמטה. ואולי באמצע פה, היה גם איזה עמינדב אחד. ואז זה לא אותו שם. קהת, עמינדב, הנה, קורח, הנה. פה דילתי על יצהר. ובשושלת השנייה דילתי על עמינדב. ואז זיליתי לפחות אחד שנמצא פה. אם אנחנו צודקים. אז אחד אנחנו נזיל זאת. אולי, כל זה השאלה. טוב, זה פתאום את כל הבעיות, חוץ מבעיה אחת קטנה, ש... שאם ככה זה היום לא תו שם פעימיו. כי זה לא 200 שנה, מצרים זה 400. צריך להוסיף פחות עוד 200 שנה אצל הלוח שנה שלנו. וזה בעיה.
אבל זה בעיה.
כי עם ישראל לא קיבל את הפרשנות שלי, לדורותיו, נכון? כן, זה לא חדש. טוב, זה לא רק כן. אבל זה אפשרות יפה, היא פותרת את הבעיות בצורה יותר קלה ויפה, ו... או שנקבל אותה או שלא. כן, בדיוק, מסכים. טוב, בסדר. אז כאן עכשיו כמה נקודות קטנות בסיפור.